שלום וברכה. הגענו לסעיף ו' במאמר, מאמר על אמונה של רבי אלחנן וסרמן. בסעיף הזה כבר נגיע לתשובה, לתחילת התשובה, לארבע שאלות שהצגנו בתחילת המאמר. לשאלה הבאה שהגיעה לאחר היסוד שהסברנו שהבריאה מעידה על בוראה. וכדי להגיע לתשובה הזאת, נתבונן וננתח פסוק המופיע בתורה. הרי כולנו יודעים שהקדוש ברוך הוא הסתכל באורייתא וברא אלמא, הסתכל בתורה וברא את העולם. אז אנחנו רוצים ממילא מה שכתוב בתורה יעיד לנו על מה שקורה בעולם. אז נלמד פסוק שמופיע בתורה, נעיין בו ונגיע ליסוד, לאיזושהי הנהגה שקיימת בטבע הבריאה, שכשנבין אותה התגלה לנו אור גדול על כל השאלות ששאלנו. ישנו פסוק בחומש דברים, פרק ט"ז, פסוק י"ט, שאומר, לא תיקח שוחד, כי השוחד יעבר עיני חכמים. ננסה לנתח את הפסוק הזה. ננסה להבין קודם כל מהו שוחד, על מה התורה מדברת שוחד. האם מדובר רק על אדם שמביא מיליון דולר לשופט ומנסה לשחד אותו, או נותן לו איזושהי טובת הנאה בשווי אלפי מיליון שקלים? בואו נראה למה התורה מתכוונת כשהתורה מדברת על שוחד. והדבר הבא שנרצה לדעת זה מי הם החכמים שהתורה מעידה ואומרת פסוק עם סימן קריאה, לא עם סימן שאלה, והתורה מעידה שהשוחד מעבר עיני חכמים. על מי התורה מדברת? האם התורה מדברת על אנשים פשוטים? על מי התורה מדברת? כשנעיין בדברי מפרשי התורה, נגיע לכך ששוחד ביהדות הוא אפילו שווה פרוטה. זאת אומרת, אפילו מדובר על משהו קטן ביותר, ולא רק על איזושהי טובת הנאה מאוד 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 גדולה, אלא איזושהי טובת הנאה, רצון מאוד מאוד קטן, כבר מוגדר כשוחד. והתורה הקדושה מעידה שאותו שוחד, שהוא אפילו שווה פרוטה, יעבר את עיניהם של מי? לא של אנשים פשוטים, לא של אנשים בעלי תאוות שהולכים אחרי רצונותיהם ועיניהם נשואות לשוחד, עיני חכמים. מי הם חכמים? אומרת התורה, אוי, הלכתי אחורה מקום קדימה. חכמים, אפילו צדיקים כמשה ואהרון. התורה אומרת שחכמים, גדולי תורה, דיינים צדיקים, אפילו חכמים כמשה ואהרון, אם לו יצויר שהם ייקחו שוחד, עיניהם יתעברו. איך אפשר להסביר את זה? איך אפשר להסביר את זה שתלמיד חכם, צדיק, קדוש, כמשה ואהרון, שיושב לדון, לו יצויר שהוא יקבל איזושהי טובת הנאה כלשהי מבעל דין אחד, תשתנה דעתו הטהורה הקדושה, המצפון שלו, היושר שלו, האמת שלו, והוא ידין דין שקר? הגמרא במסכת כתובות מציינת את החומרה של איסור שוחד, והיא מסבירה שאיסור שוחד הוא לא רק בממון, אלא אפילו בשוחד דברים. הגמרא מביאה כמה וכמה דוגמאות להסביר לנו עד כמה שוחד משפיע על דעתו של אדם, ואפילו הוא שוחד קטן ביותר. הגמרא מספרת את הסיפור שהיה אצל רב שמואל, שהלך על הגשר, ובא אדם ונתן לו יד לשלום. שאלו רב שמואל, מה מעשיך? אמר לו האדם, יש לי דין לדון אצלך, אני עוד מעט מגיע לדין אצלך עם בעל דיני, אז ראיתי אותך, אז שלום, שלום הרב. אמר לו רב שמואל, אני פסול לדון בדינך. זאת אומרת, מטובת ההנאה שהוא רק נתן לו יד לשלום לפני הדין, והוא ידע שהוא יפגוש אותו עוד מעט באותו דין, כבעל דין, הוא אמר לו, אני פסול לדון בדינך. פעם, כשישב לדון, אף יתוש והפריע לו. בא אדם ותפס את היתוש שלא יפריע לרב. כששאלו רב שמואל למעשיו, שלום, תודה רבה לך, אמר לו, אני פה, כי עוד מעט אני פה בתור, יש לי דין אצלך. אמר לו רב שמואל, אני פסול לדון לך. אפילו שהוא רק תפס לו יתוש, אני פסול לדון לך. מר עוקבה, המורה אחר, כחכך בגרונו וירק רוק על הארץ. בא אדם וכיסה את רוקו, עזר לו לרב. שאלו מר עוקבה למעשיו וענה לו, יש לי דין אצלך. ואמר לו, אני פסול לך לדון, אני לא דן אותך. רבי ישמעאל בן רבי יוסי היה רגיל שאריסו, הפועל ששכיר בשדותיו, היה מביא לו את פירותיו הביתה בכל שבוע לפני שבת, הוא היה משלם לו על זה, זה היה העבודה שלו, ובכל יום חמישי, בכל יום שישי, הוא היה מביא לו את פירותיו מהשדה שלו. פעם אחת הקדים והביא לו את פירותיו ביום חמישי. אמר לו רבי ישמעאל, כן, תודה רבה, אבל למה הקדמת? אז הוא אמר, יש לי דין אצל הרב, אז כבר אמרתי שדרך אגב, אני לא אצטרך לבוא פעמיים, אז אני מביא לרב את פירותיו יום קודם. רבי ישמעאל לא קיבל ממנו את הפירות, אמר לו, לא תודה, לפי ההסכם שלנו, בבקשה, בזמן, לפי התשלום שאני משלם לך, ובכל אופן הוא אמר לו, אני פסול לדון בדינך. בוא, תלך לדיינים אחרים, לא אני דן אותך, בושיב רבנים אחרים שדנו אותו. בזמן שהיה הדיון, אז רבי ישמעאל עבר ליד החדר של הדין, ושמע את מה שמתרחש שם, מה אומר האחד ומה אומר האריס שלו, מה אומר בעל דינו. ואז הוא מצא את עצמו, חושב לעצמו, הרי הוא ידע הלכות, הוא ידע את הדין, איך, על פי מה צריך לפסוק, הוא מצא את עצמו, אומר לעצמו, הלוואי שהאריס שלי יטען כך וכך, אם הוא יגיד כך, ואם הוא יטען כך, הוא יזכה בדינו. ואז פתאום הוא תפס את עצמו, וראה מה קורה לו, ואמר, טיפח רוחם של מקבלי שוחד. ומה אני שלא נטלתי, לא לקחתי את הפירות שלי בסוף יום קודם, ואם נטלתי, את שלי נטלתי. זאת אומרת, גם אם הייתי לוקח את הפירות, הרי הייתי לוקח את הפירות שלי, אני משלם לו על זה תבין ותקילים. ובסופו של דבר גם לא דנתי אותו, ובכל אופן הייתה לי הרגשה ש... כדאי שהוא יגיד כך וכך, כי כך הוא יזכה בדין. כך מקבלי שוחד על אחת כמה וכמה. כמה זה משפיע על אדם שבאמת מקבל את השוחד. רבי ישמעאל בן רבי אלישע היה כהן, והביא לו איש אחד את ראשית הגז. אמר לו רבי ישמעאל, מהיכן אתה? אמר לו, אני מדון פלך. דון פלך זה היה מקום מאוד מאוד מרוחק מהמקום שהיה רבי אלישע. רבי ישמעאל, שאל אותו רבי ישמעאל, וכי עד כאן לא מצאת כהן אחר לתת לו את ראשית הגז? הרי אתה יכול לתת את ראשית הגז לכל כהן אחר בדרך. למה באת עד לפה? ענה לו, יש לי דין אצלך. זאת אומרת, כבר יש לי דין אצל הרב, ידעתי שהרב כהן ויש לי ראשית הגז, אז הבאתי. אמר לו רבי ישמעאל, אני פסול לדון אותך, ותלך לדיינים אחרים. וגם הוא לא לקח ממנו את ראשית הגז, ואמר לו, ואתה יודע מה, ואת ראשית הגז, תיתן לכהן אחר, לא תודה, אני מעדיף שלא. והושיב זוג תלמידי חכמים שידונו אותו. וגם הוא הרגיש בליבו שהלוואי שהוא יטען כך וכך ויזכה בדין. אמר רבי ישמעאל, טיפח רוחם של מקבלי שוחד, ומה אני שלא נטלתי, ואם נטלתי את שלי נטלתי, כי ראשית הגז הרי שייכת לכהן, כך מקבלי שוחד על אחת כמה וכמה. אנחנו רואים שגדולי ישראל העידו על עצמם שאפילו טובת הנאה קטנה כבר גורמת לאיזשהו שינוי חשיבה, לאיזושהי נטייה, לאיזשהו רצון לעשות משהו שונה מהאמת הישרה והצרופה. כי כך העיד הקדוש ברוך הוא, שכך הוא ברא את העולם. כמו שיש בעולם צבעים שונים, שמים יורדים מלמעלה למטה, ואש עולה מלמטה למעלה. ושהשמש זורחת במזרח ושוקעת במערב, כך הקדוש ברוך הוא טבע באדם תכונה, שכאשר יש לו איזשהו רצון, כשיש לו איזשהו חשק, הלב שלו שואף לאיזשהו דבר, הרצון שלו משפיע על השכל. זאת אומרת שהכתוב לא תיקח שוחד, כי השוחד יעבר עיני חכמים, מלמד על חוק טבע שקיים בנפש האדם, שרצון משפיע על שכל. כשיש לך איזשהו רצון, יש לך איזושהי תאווה, איזושהי השתוקקות, איזשהו שוחד, אתה משוחד אחרי אותו הדבר, והשכל שלך מתעבר לצורך אותו רצון ומשרת את אותו רצון. וממילא, אם אנחנו רואים שאם רבותינו שהיו כמלאכים, פעלה עליהם אפילו הנאה כלשהי להטות את שכלם, כל שכן שאנשים שמשוקעים בתאוות העולם הזה, כשהיצר הרע משחד אותם ומעבר את עיני שכלם, ברור שהשכל שלהם יושפע מאותו רצון. ברור שזה לא באותו ערך, כי הכל לפי ערך הרצון ולפי ערך השכל. כך כמובן שרצון קטן, שוחד קטן, ישפיע על שכל גדול מעט, ועל שכל קטן הוא ישפיע יותר, ורצון גדול ישפיע עוד יותר, וככל שהשכל גדול יותר כך הוא יושפע פחות. אבל אומר המחבר, פטור בלא כלום אי אפשר. זאת אומרת, אין מציאות כזאת שכשיש שוחד, כשיש רצון, האדם לא מושפע בכלל ומסוגל לעבוד בשכל קר וישר אם הוא קיבל את השוחד הזה. אין מציאות כזאת בעולם. זה טבע בנפש האדם שכשיש לו את הרצון, כשיש לו את השוחד, הוא מושפע מהשוחד הזה. אם מעט ואם הרבה. ואפילו רצון קטן מתה איזושהי נטייה קטנה, אפילו את השכל היותר גדול. ממילא, אם הכרת האמת היא נגד רצונותיו של אדם, לא יהיה אפילו כוח לשכל גם היותר גדול להאיר את עיני האדם. כלומר, כשיש לך אמת שאתה יודע שהיא הדבר שאתה מאמין בו ורוצה בו, והוא הדבר האמיתי לגביך. אם יש לך איזושהי תאווה, אם יש לך איזשהו רצון, אם יש לך איזשהו משהו שמשחד אותך לעשות אחרת, לא תצליח לעמוד בו כל עוד לא תשלוט באותו רצון ובאותה תאווה. בוא ניקח שתי דוגמאות כדי להבין את זה. נניח שמאוד מאוד מאוד מתחשק לך לדבר איזה לשון הרע, או להגיד איזה דבר ככה, איזה פגיעה עסיסית במישהו, או באמת אם עכשיו תגיד את המידע הזה וכולם עכשיו ידעו את הלשון הרע הזה ממך, זה יעשה לך סיפוק מאוד גדול, ימקם אותך במקום מאוד גבוה בחברה, או ייתן לך איזשהו סיפוק של שנאה, קנאה, נקמה או משהו כזה. אבל זה לשון הרע. אסור לדבר לשון הרע. 41, תשין לב, לא, 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 אוי ובוי. אז מה תגיד לעצמך? תגיד לעצמך, לא, זה לא ממש לשון הרע, זה, או שזה דבר כבר ידוע, או על האדם הזה ממש מצווה לדבר, או הייתי אומר את זה אפילו בפניו, ומי אמר שככה זה נכון, ותיתן לעצמך תירוצים, ובעקבות התירוצים האלה, תעשה את הדבר שהוא נגד צו השכל שלך. או אפילו בדברים שהם לא קשורים לתורה. נניח שהחלטת או החלטת שאת לא רוצה לאכול עוגה, כי החלטת שאת רוצה לעשות דיאטה. אבל פתאום מגיעה הוא גם מאוד 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 טעימה. ואז תשכנעי את עצמך שרק חתיכה אחת לא תזיק, או שאני חייבת את זה עכשיו לנפש, או שלא נעים מכולם, ומה יגידו כל האנשים מסביב. וכך תשכנע את עצמך לעשות דבר שהוא נגד צו השכל שלך, שהחלטת שהוא לא דבר שאתה רוצה באמת לעשות אותו. עוד דוגמה אחת נוספת אולי, אם החלטת שאתה רוצה לקום מוקדם בבוקר לתפילה או לכל דבר אחר, ומה לעשות? אתה מאוד עייף. אז אתה אומר לעצמך, עוד 5 דקות, היום לא, מחר כן. אם אני אקום עכשיו במלא התפילה שלי לא תהיה בכוונה, אז עדיף שאני אשן יותר. וכל אותם תאוות, אותם רצונות, אתה משחד את עצמך, ובסופו של דבר מאמין ועושה דברים שהם נגד צו השכל הפשוט וההיגיון הפשוט שלך, שהיה כשהיית אובייקטיבי, בלי אותם נגיעות, בלי אותה סובייקטיביות שאתה נמצא בה עכשיו. ממילא, שאם יש רצון, והכרת האמת היא נגד אותו רצון, השכל לא יכול לעמוד בפני אותו הרצון, כי השוחד מעבר עיני חכמים. נצא עכשיו להפסקה קצרה, ולאחריה נוכל לקבל את התשובות לשאלות ששאלנו בעקבות הבנת היסוד הזה שהסברנו עכשיו. שלום לכם. בחלקו הראשון של השיעור דיברנו על היסוד שטבוע בנפש האדם, שהרצון משפיע על השכל, שכאשר יש לאדם איזשהו רצון, שאיפה, שוחד, הוא לא יוכל להכיר באמת והשכל שלו ימתה אחרי הרצון. היסוד הזה בעצם נותן לנו תשובות לכל השאלות ששאלנו בתחילת המאמר. ונעבור אחת על אחת. השאלה הראשונה ששאלנו הייתה על ולא תטורו אחרי לבבכם והפסוקים שמדברים על החוכמה שמיוחסים ללב וליבי רער בחוכמה, חכם לב ייקח מצוות, ושאלנו מדוע החוכמה ולחילופין הכפירה משויכים ללב ולא לראש. כעת, כאשר הבנו את היסוד שדיברנו עליו, התשובה מובנת מאליה. התשובה היא שהכפירה באמת אין מקורה בשכל האדם. כי מצד השכל, היסודות של האמונה ברורים ומוכרחים לכל אדם שרק יצא מכלל שוטה. הרי דיברנו בתחילה על זה שהבריאה זועקת שיש בורא לעולם. החוכמה שטבועה בכל רכיב בבריאה זועק שיש יוצר לעולם. ומקור הכפירה, אם כך, הוא ברצונות ובתאוות שמתות את השכל. כלומר, הבריאה צועקת שיש בורא, וזה אפילו מטופש לחשוב אחרת. אבל אם יש לאדם בעיה והוא טוען שהוא אינו מאמין, הבעיה היא לא בשכל. השכל מבין שיש בורא. אז איפה הבעיה? הבעיה היא בלב, ברצונות, בתאוות, שמחייבים אותו, כי אם יש בורא, זה אומר שאני חייב לעשות את מה שהבורא הזה רוצה. ואם זה לא נוח לי, אז יהיה לי הרבה יותר נוח להאמין שאין בורא. זאת אומרת שבעצם התאווה לעשות דבר מסוים, הרצון, הוא זה שמעבר את עיני השכל. ולכן, אם אנחנו רוצים להצליח להגיע לאמונה, הפתרון הוא באמת לא בראש, כי הראש בסדר, אין לו שום בעיה. זה כמו יהלום, שהיהלום הזה הוא זוהר והוא זורח, ומטבעו הוא יהלום, רק שיש עליו בוץ. אז הבעיה ביהלום? לא. תסיר את הבוץ, ואז יואר זוהרו של היהלום. לכן, מה שצריך לצוות זה לשליטה על התאוות שהמקור שלהם בלב, כי ברגע שתסולק התאווה, כשהשכל יהיה חופשי מהנטייה של הרצון, ממילא האדם יכיר באמת שמוכרחת לכל. זאת אומרת שאם אנחנו רוצים להגיד מהי אמונה, אמונה היא לא ידע, היא לא תובנות, היא לא אישור ראש, היא לא סידור שכל. אלא כדי להשיג אמונה, כל מה שצריך זה להסיר את הגורמים שמפסידים אותה, שגורמים לה שאי אפשר יהיה להשיג אותה. זאת אומרת, ברגע שאדם ישלוט על רצונותיו, על תאוותיו, והשכל יהיה נקי מהנטייה שהרצון מושך אותו אליו, ממילא האמונה תזרח ותאיר מאליה. ממילא נוכל גם להבין מדוע אותם פילוסופים לא הצליחו להגיע ליסודות האמונה. כי כפי גודל שכלם של אותם פילוסופים, כך גם גדלו תאוותיהם להנאות העולם הזה. ושוחד כזה לתאוות העולם הזה, יש בכוחו להטות את האדם, אפילו לומר לו ששתיים ועוד שתיים זה לא ארבע אלא חמש. ואדם לא יוכל לעמוד נגד אותן תאוות ואותם רצונות. אז ברגע שהוא רצה ללכת אחר תאוותיו ולנהות אחר רצונותיו, אז ממילא היה לו קל לו יותר לא להאמין, בשביל שהרצון של הקדוש ברוך הוא של אותו בורא לא יחייב אותו. לכן, אם נרצה להצליח להגיע לאמונה, באמת הפתרון הוא לא בראש. כי גם אם תיתן לאדם המון ידע, זה לא יפתור את הבעיה. אתה צריך לעבוד עם הלב, מקום הרצונות, מקום התאוות, ברגע שיהיה לאדם שליטה עליהם, אז הוא יוכל גם ללכת אחרי צו שכלו ושוב, תיקחו את אותם דוגמאות שנתנו קודם. אם אתה תצליח לשלוט בתאווה שלך, בין אם זה תאוות, אם דיברנו על לשון הרע למשל, בין אם זה תאוות הנקמה, או תאוות הכבוד, או תאוות כל תאווה שגרמה לך לרצון הזה לדבר על לשון הרע ולהשפיל את השני, אם אתה תצליח להתגבר על הרצון הזה, ממילא שתוכל ללכת לפי צו השכל שלך, שלא לדבר את הלשון הרע. ואם למשל תצליח לשלוט על התאווה שלך לאכילת העוגה, תצליח ללכת לפי צו השכל שלך שאומר שלא נכון עכשיו לאכול אותה. זאת אומרת שהעבודה היא מול הרצון, העבודה היא לא מול השכל, כי השכל כנוע לאותו רצון. וממילא אם תעבוד על הרצון, תצליח להשפיע על השכל. ונגיע לשאלה השנייה. השאלה השנייה ששאלה, איך אפשר בכלל לצוות על עניין אמונה, כשזו אינה חובת איברים, והאדם לכאורה לא יכול לשלוט על עצמו בנושא הזה, או שיש לו את זה או שאין לו, ומה תעשו לי שאין לי אמונה וכולי, וראינו עוד שהתורה מתייחסת בחומרה מאוד גדולה למי שלא מאמין. אבל התשובה היא באמת שלא מצווים על שכל. כי באמת אם אדם אין לו תובנה מסוימת, אי אפשר להאשים אותו. אלא הציווי הוא על עקירת תאוות ורצונות ותאוות, זה דברים שאדם יכול לעבוד עליהם. ואדם כן יכול לשלוט בהם בתאווה שלו, ברצון שלו. אנחנו מצפים מאדם שהוא לא בהמה, שהוא לא עובד על פי אינסטינקטים, שהוא ישלוט על רצונותיו. בהמה, אתה לא יכול להגיד לה עכשיו, לאריה, תרחם על הכבשה הזאת, רק אתמול נולדה, אל תאכל אותה. אבל אפשר לדבר איתו לא על רחמים ולא על תובנה ולא על שליטה עצמית. אבל בן אדם, אנחנו מצפים ממנו, ברגע שהוא בן אדם, אנחנו מצפים ממנו שישלוט על רצונותיו. זה כל המהות שלו כאדם. כשאתה אומר למישהו, אתה לא בן אדם, מה אתה מתכוון? אתה לא מתכוון שהוא חתלתול. מה אתה מתכוון? אתה מתכוון שהוא לא שולט בעצמו. הוא לא מייקר את החלק האנושי שבו. ולכן, לעומת זאת, אתה אומר על מישהו שהוא מאוד בן אדם, אתה מתכוון לכך שהוא בן אדם ששולט על רצונותיו, שולט על תאוותיו, ובעצם החלק של השכל שלו שולט על הרצון. ולכן, לשלוט על הרצון, זה כל המהות שלך כאדם, כבחירי, כשונה מבהמה. לשלוט על רצון אתה יכול. ממילא שהציווי על אמונה הוא ציווי מאוד הגיוני וציווי מאוד הוגן, כי ברגע שמצווים על אדם להיות אדם, זה מה שדורש ממנו, זאת מה שדורשת ממנו הדרישה לחיות אמונה, לשלוט על תאוותיו, לשלוט על רצונותיו. לכן גם נוכל להבין מדוע כה חמור העונש של עבודה זרה. כי אדם שהצליח להגיע לעבודה זרה, תחשבו רגע, זה דבר כל כך מטופש, שהוא קורע לעץ ואבן, לפסל מעשה ידיו, או אם נדבר על זה בהגה המודרני, לכל מיני אידאות מטופשות, חסרות בסיס, חסרות יסוד, שיש לו אמונה כל כך מוצקה מדורי דורות של אבות אבותיו שמבוססת וכל הביסוסים בהיגיון הפשוט, זה הרי לא הגיוני שאדם ינהה אחרי עבודה זרה. אז אם אדם הצליח להגיע עד כדי כך, להאמין בעבודה זרה, זה אומר שהתאווה שלו, הרצונות שלו כל כך שולטים בו, עד שהוא פשוט כרוך אחריהם והוא מסוגל לעשות כל תואבה. וממילא אנחנו מבינים ששכלו ממש שבוי אחר רצונותיו, והאמונה באותה עבודה זרה הגיעה מהתאוות שלו. כמו שחז"ל אמרו במסכת סנהדרין, לא עבדו ישראל עבודה זרה, אלא כדי להתיר להם עריות בפרהסיה. מה המשמעות של דברי הגמרא הזאת? הכוונה שעם ישראל רצו את העריות. הם רצו את התאוות, הם רצו את העבירה, הם השתוקקו לעבירה. עכשיו, העבירה עומדת בניגוד מצפוני לצו הבורא. כי הבורא הרי אומר שאסור ללכת אחרי גילוי העריות, אחרי תאוות, אחרי עבירות. אז מה נעשה? אבל התאווה רוצה. אז פשוט בואו נוריד את הבעיה, נסיר את הבעיה ונשאר עם התאוות. אם נגיד שחס ושלום אין אלוקים, והעבודה זרה היא האמיתית, וזה לא מחייב אותי בשום דבר, אז ממילא אני יכול לעשות את כל העבירות וללכת אחרי כל התאוות שלי ולעבור על גילוי עריות בפרסיה. זאת אומרת שהעבודה זרה, אם נסתכל עליה בעיניים אובייקטיביות, היא מטופשת, היא מגוחכת, כל אדם בר דעת, קצת בוגר, לא ילך אחריה, אפילו ילד קטן לא. אבל ברגע שהוא רצה את התאוות, שהוא רצה את העבירות, לכן הוא נהה אחרי העבודה זרה, והאמין בדבר הכל כך מטופש הזה, כי ברגע שאין אלוקים, אז ממילא אין את הציוויים שלו, והוא יכול ללכת אחרי כל התאוות שלו. וכמה מובן הפסוק הזה, האמרת חז"ל הזאת, לא עבדו ישראל עבודה זרה, אלא כדי להתיר להם עריות בפרסיה. ממילא קיבלנו תשובה לשאלה השנייה, שהציווי על אמונה הוגן, הציווי על אמונה הכרחי, הציווי על אמונה מעיד על אדם שלא עבד על רצונותיו, לא שלט בתאוותיו, וממילא הוא הגיע לדבר כל כך לא הגיוני הזה, שהבריאה זועקת אותו אמונה. ונעבור לשאלה השלישית, שגם היא גם כבר קיבלה תשובה מאליה. שאלנו, כיצד ניתן לצוות על אמונה, דבר שנכשלו בו אפילו הפילוסופים הגדולים ביותר, כל ילד קטן וילדה קטנה מגיל 12-13? אז התשובה עכשיו ברורה, הרי אמרנו שאמונה היא תוצאה של תאוות. זאת אומרת, אדם שחסר אמונה, אז זה תוצאה של תאוות. ואם האמונה היא דבר פשוט לכל אדם שרק יצא מכלל שוטה, כמו שהסברנו בהתחלה שהבריאה זועקת אמונה, הרי שגם ילד בן 12-13 יכול להבין אותה. ועוד יותר מכך, אולי אפילו יהיה לו קל יותר, כי אותו פילוסוף שכבר שקוע בענייני העולם הזה ובתאוות שלו וברצונות שלו, התאוות שלו ימשכו אותו לשלול אמונה, כי הוא רוצה ללכת אחר התאוות שלו. והילד בן 12-13 שיצא מכלל שוטה, ולכן התורה מחייבת אותו במצוות, זוהר האמונה וזוהר ידיעת האמת יאירו לו לעשות את הדבר הנכון, והוא יכול להיות מצווה בכך. והגענו לחלק הרביעי, לשאלה הרביעית שנשאלה. השאלה הרביעית שמדברת על בן נוח. שאלנו, איך ייתכן לצוות בן נוח על דבר שהוא בכלל לא הכיר אותו, לא ידע, לא פגש, לא למד תורה, לא קיבל תורה בסיני כמו עם ישראל, והוא יצווה בשבע מצוות שלכאורה הוא לא אשם באי קיומן. אבל אומר הרב וסרמן שכל אדם שהוא שוב שונה מבהמה ויש לו שכל בקודקודו, מבין שהבריאה הזאת לא נוצרה מאליה. ויש איזשהו בורא שברא אותה. עכשיו, כשאותו אחד יושב וחושב על מהלך החיים שלו, לא הגיוני שהוא יחשוב שהוא נולד וחי פה בשביל לאכול, לשתות, לישון וחוזר חלילה, אולי גם לעבוד בדרך קצת. מה מטרת החיים שלך? בשביל מה אתה חי פה? אומר המחבר, אותו שיקור, אותו גוי, לא יוכל להצטדק ולומר שבריאת שמיים וארץ, הקדוש ברוך הוא ברא פה כזה עולם נפלא, הייתה כדי לשתות יין שרף ולהשתכר. אתה רואה פה עולם מופלא, מכונה מופלאה, בשביל מה היא קיימת? בשביל כלום? בשביל לקום בבוקר, לאכול, לשתות, לצאת לעבודה, לחזור, לאסוף כסף, בשביל עוד פעם לאכול, לשתות, לישון, לחזור. בשביל זה העולם הזה קיים? היית צריך לעצור ולשאול את עצמך, בשביל מה אני נמצא פה בעולם? מה התכלית שלי? יש פה איזה מישהו שיצר פה יצירה עצומה, רק אני יצירה כל כך מופלאה בתוך העולם המופלא הזה. בשביל מה אני קיים פה בעולם? בשביל מה המציאות הזאת קיימת? לריק? אם נניח אנחנו נראה איזה מכונה מאוד מאוד משוכללת בגודל של 100 מטר על 100 מטר, משהו, יצירה ענקית, מלאה בכפתורים ויכולות הפעלה. נגיד רגע, בשביל מה כל הדבר הענק הזה קיים פה?
יש פה איזושהי יצירה ענקית מופלאה, שנראה שעבדו עליה מאות שנים. בשביל מה זה קיים פה? יגידו לנו, בשביל כלום. נגיד לה, תגידו לנו את האמת בבקשה, בשביל מה היצירה המופלאה הזאת קיימת פה? יגידו לנו, כלום. אנחנו נבין שכנראה לא רוצים לגלות לנו את האמת, אבל לא הגיוני שיש פה יצירה כל כך מופלאה, כל כך שניכרים בה כל כך הרבה סימני חוכמה, והיא נעשתה בשביל כלום. זה לא יהיה הגיוני, נכון? אז לכן, גם אותו גוי, כשמסתכל על העולם, מסתכל על עצמו, על כל המציאות שלו פה בעולם, הוא היה צריך לנסות ולחפש מה התכלית של העולם, מה התפקיד שלי. ואם הוא היה מחפש, הוא גם היה מוצא. ולכן הוא ראוי להיענש, כמו שחז"ל אמרו במסכת בבא קמא, שבן נוח נהרג שהיה לו ללמוד ולא למד. זאת אומרת, הוא היה צריך לקום כמו אברהם אבינו, ולחפש מה רצון השם ממנו, להגיע לשבע מצוות שהתורה מחייבת אותו, ואחרי שהוא מגיע למצוות שהתורה מחייבת אותו, באמת לקיים אותם. ממילא הגענו לסיכום המהלך, לחלקו הראשון של המאמר, סיכום המהלך של חלקו הראשון של המאמר. ראינו שהיו לנו ארבע שאלות. לאחר ארבע שאלות, הבנו שהאמונה מוכרחת לכל בר דעת, אבל אז רק התחזקה לנו השאלה מדוע פילוסופים לא הגיעו לאותה אמונה. ואז הבהרנו את היסוד שהרצון משפיע על השכל כשיש תאווה, כשיש רצון, כשיש שוחד, אדם לא יכול לשפוט בעיני שכלו וללכת אחרי שכלו, אלא שכלו מוכתב לרצונותיו. וממילא קיבלנו תשובות לארבע השאלות ששאלנו. נעצור כאן ובחלק הבא נקבל בעקבות היסוד הזה תובנות נוספות על האמונה היהודית.